קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
ועכשיו בקצה, לגאטו עם מיכל רוזנטל.
ברוכים הבאים לפרויקט הטארוט של לגאטו. אני מיכל רוזנטל, ואנחנו בפרק 12 היום. היום אנחנו מסיימים משהו, אבל רגע לפני שנתחיל עם סיום כלשהו, אני אשמח לשתף שבזכות הפודקאסט הזה, בכל קלף שאני מגיעה אליו, אני עוברת תהליך איתו. קורה תהליך הפנמה של משהו שהוא הדבר שאני מבססת עליו את הפרק אחרי זה. אבל אם ההפנמה הזאת היא לא פרדוקסלית בטירוף, זה סימן שלא הגעתי לסוף הדעת של עצמי. לא מתחתי את גבולות ההבנה שלי של התארות. ובפרדוקסליות הזאת אני מנסה לגעת בכל פרק, ועם כמה שזה מאתגר לתפוס את זה בפנים, בתוך הראש שלי, במחשבות שלי, זה עוד יותר מטמטם ברגע שאני מתחילה להוציא את זה החוצה, ברעיונות ובמילים. העולם אינו פרדוקסלי מטבעו, הוא פשוט מה שהוא. הוא כולל את הכל, את כל הניגודים ואת כל הסתירות ביחד. מה שכן זה שההתנסות של התודעה היא זו שמייצרת קוטביות. התודעה של האגו שלנו, למשל על ידי זה שהיא מייצרת בפנים ובחוץ ומפרידה ביניהם עד כדי ניתוק ופיצול אחד מהשני. או ריבוי ואחדות. אין ויש. הדיכוטומיה של שהתודעה שלנו מייצרת היא לא איך שהעולם עובד ואיך שהוא בנוי. אז אם ככה, פרדוקסליות, החוויה הזאת, היא מעין פיצוי על הקוטביות הזו, שנובעת מאחדות הניגודים, שהמציאות מייצרת בפנינו כל הזמן. היא כל הזמן מראה לנו שכן זה לא, ושהרבה זה מעט, ושפגום זה מושלם. אז אם כך, מהו התהליך שחוויתי עם הרמה שהגענו אליה השבוע, הרמה השמינית? אולי קודם אצלול אליה נכיר את הדמויות שנושאות אותה בגאון, ואחרי זה נדבר. אז בואו נכיר את קלף מספר 8 במייג'ור ארקנה, זאת ג'סטיס, שהיא מביאה לנו את הרעיון של איזון ושלמות. היא מספר 8, אז זאת הפסגה של המספרים הזוגיים שהכרנו. יש לנו את 2 שפגשנו עם The High Priestess, שהיא מביאה לנו את הקונספט של דגירה, ואת The Emperor, במספר 4, שמביא את הרעיון של מיסוד ויצירה של יציבות, והגילוי של העונג של 6, של The Lover. ב-8 אנחנו מגיעים לשלב שבו לא נותר להוסיף או לגרוע דבר. הספרה 8 מקורה בערבית והיא מורכבת משני עיגולים מחוברים, וזה משקף את השלמות בשמיים ובארץ. בנומרולוגיה של הטארוט זה גם הכפילות של 4, ולכן מדובר בריבוע כפול, שמביא גם יציבות בעולם החומרי וגם בעולם הרוחני. כסמל של המימוש, ג'סטיס מאזנת את החיים שלנו עם המוזניים שלה, אבל איזון ושלמות לא שקולים לסימטריה. כמו שהאומנות הקדושה של האדריכלים של הקתדרלות דחו את הסימטריה באותה סטנית, גם האופן שהקלף של ג'סטיס בנוי הוא לא סימטרי. העמוד שמימין גבוה יותר מהעמוד שמשמאל, והוא גם מסתיים בכדור כתום קטן, השרשרת שלה מונחת גבוה יותר בצד אחד מאשר בצד השני, וגם צלחות המאזניים שלה לחדי העין לא בגובה שווה. והחרב שלה טיפה נוטה הצידה. אם נבחן את האחיזה שלה במאזניים, אפשר לראות שזה נראה כאילו היא קצת מתה את המאזניים עם המרפק שלה. הדבר הזה יכול לסמל דווקא חוסר צדק, או שלמות כמראה שווא, או את התחבולה הקדושה, שזה מעשה של מרמה שנועד לשרת מטרה גבוהה יותר. ויתכן גם שעל ידי המחוות האלו, ג'סטיס מזמינה אותנו להימנע מפרפקציוניזם. הדרישה לשלמות היא לא אנושית, שכן מה שמושלם הוא יציב, הוא מביא סטטיות ולא מאפשר שום שינוי. ולכן זה במובן מאוד רחב שקול למוות, או לפחות לחוסר חיות. אז אולי היא תזמין אותנו להחליף את זה בתחבולה שיש לה הצדקה. הרעיון של מצוינות שמאפשר גם לפעולות להיות דינמיות וגם שואפות לשלמות. המילות מפתח של ג'סטיס זה נשיות, אישה, אימהות, ריבון, איזון, בית משפט, השלמה, לנקוט בעמדה, תעוזה, שיפוט, שלמות, נוכחות, רמאות, הרשאה ואיסור. ייתכן שהטבע הלא מאוזן של המאזניים של ג'סטיס מציג חוסר יציבות שראוי לטבע, ושהיא נותנת תמיכה שההשראה שלה היא הרחמים האלוהיים. במובן הזה ג'סטיס היא אנושית, באופן עמוק. גם הצבע אור שלה וגם צבע השיער שלה הם בצבע של פלש, של בני אדם. והחלוק שלה שמתלכד עם האדמה מחבר אותה למישור הארצי. הסרט הלבן מסביב לראש שלה מייצג את הקשר שלה עם התוהר הנשגב, וגם יש לה מעין עין שלישית על הכתר שלה, שנותנת את הרושם שהיא מקבלת הדרכה קוסמית כלשהי, כמו הרבה דמויות שפגשנו. כל אחד הוא נציג של איזשהו רעיון, אבל מטעם הקוסמוס, מטעם הסמכות העליונה. היא ישובה על כס המלכות שלה איתנה, גם עם תכונות אקטיביות שמגולמות על ידי החרב שביד הימנית שלה, וגם רצפטיביות עם המוזניים ביד השמאלית שלה. היא הראשונה שמסתכלת עלינו, שפונה אלינו ישירות. ככה ג'סטיס מזמינה אותנו לאינטרוספקציה ולצלול לתוך ההווה. המבט שלה פוגש את שלנו כמו מראה וכמו קריאה להבנה, לגילוי. הקלף הזה קודם כל קשור לעשיית צדק לעצמנו, לתת לעצמנו את מה שמגיע לנו, ולא בהכרח במובן השלילי. מתחת למרפק הימנית שלה אפשר לראות מעין טלאי סגול, וזה האובייקט הסגול הכי גדול שנמצא בתארות כולו. הסגול בתארות ככל הנראה מסמל תבונה גבוהה, וזה מה שמנחה את ג'סטיס. ברקע של המוזניים יש צבע תכלת, צבע הרוחניות כידוע, ואולי זה הדבר העיקרי שנמדד. בנוסף, ג'סטיס עושה עם היד השמאלית שלה מעין תנועת מודרה של היוגה, ארבע האצבעות שלה נוגעות באגודל, וזה נותן תחושה של איחוד של ארבעת ממדי החיים שאנחנו מכירים בתארות. ועל גבי החלוק שלה אפשר לראות תשעה משולשים שנראים כמו הסמל של ארמיין, שזו פרווה שעשויה מסמור, וזה סימל מלכות בימי הביניים. האצילות שנרמזת פה היא של הדעת הנשגבת, ומעשה ללא פגם. במובן הזה ג'סטיס נראית כעידה לאלוהים הפנימי שלנו, זה שדוחף אותנו להעריך את עצמנו על מי שאנחנו באמת, זה שאנחנו הולכים לישון איתו. באיזושהי מידה אנחנו לומדים בחיינו שעלינו להתפייס עם הרעיון של רשע וטוב לו וצדיק ורע לו. איוב לא היה הראשון שהתמרמר על העניין הזה, וגם לא האחרון. עד היום קשה לנו לקבל מצב שבו הרמאי מסגשג והצדיק מפרפר. אבל למרות זאת, למרות שהוכח לנו שהמציאות יכולה לסתור לנו בפנים ככה, עדיין יש משהו בבני אדם שמתעקש על זה שצדק תנצח יום אחד. בין אם אנחנו מחפשים אותה בשמיים, ובין אם למטה בבית המשפט, היא יושבת בגדולה, בעין נפשנו, בלתי ניתנת להשחתה, היא יודעת הכל, היא מוכנה לחסוך מאיתנו כל התלבטות מוסרית, על ידי לענות על שאלות של זכאות ואשמה. כשאנחנו יודעים שאנחנו עושים משהו לא בסדר, אנחנו בעצם, אם אנחנו מתלבטים לגבי זה, בעצם עמוק בפנים אנחנו יודעים שיש איזה משהו לא בסדר שאנחנו עושים. וכשעשינו משהו טוב, יש גם תחושה של שלווה אילאית או סיפוק. אם אין אלוהים פנימי, הכל שאנחנו שומעים כשאנחנו חוטאים, וכולנו אשמים במשהו, וכולנו גם זכאים, גם תמימים. באנגלית innocent אומר גם חף מפשע, אבל גם נאיבי, ואולי אפילו בור. רק דרך בורות אנחנו יכולים לתפוס את עצמנו כלא אשמים בדבר. ולכל אחד מאיתנו יש משקל כפול לסט, את הנטל של הבורות, החף מפשע שלנו, והאשמה הכבדה שבאה באופן בלתי נמנע עם כל נגיסה מפרי עץ הדעת. אולי מה שג'סטיס שוקלת בכל כף זה את שני השבילים האלה, והיא מוכנה לקבל את הדואליות שבלהיות בן אנוש. כמה שאנחנו נקבל את הטבע הדואלי הזה, כך נוכל לגשת אליה ולהבין אותה. הסימבוליזם שג'סטיס מציע זה איחוד הרמוני בין כוחות מנוגדים. לא משהו שלא פגשנו בתארות, אבל ג'סטיס כבר מגיעה למיומנות ומודעות גבוהה מאוד בסקיל הזה, שאנחנו מתרגלים פה במשך 12 פרקים כבר. היא ישובה על הכיסא, יש בה איזשהו כוח נשי על אנושי, ועם זאת היא מחזיקה חרב ולובשת כסדה של לוחמת, מה שמצביע על זה שגם פה יש איכויות זכריות שמעורבות בעבודה שלה. החרב שלה לא במצב של הגנה ולא התקפה, אבל זו עמדה של כוח שמבחינה בין טוב ורע, ומזכירה לנו שאין לנו ברירה אלא לקחת אחריות לגבי הידע הזה. הגיבורה בסיפור מתבקשת להפסיק לקלל את הגורל שלה, או את הוריה, על החטאים שנעשו נגדה, לא משנה כמה אמיתיים הם, וכמה האשמה שלה מוצדקת, היא חייבת לקחת את הנטל של החובה שלה. אם הגיבור עדיין רואה את ההורים שלו כמקור הרע, הוא יהיה קשור אליהם ותלוי בהם, וכך שהם גם יהיו המושיעים שלו. ג'סטיס מציעה לנו עם החרב לחתוך את חבל הטבור מבחינה פסיכולוגית, מכל תלות חיובית או שלילית, וגם להורים מומלץ לחתוך את הקשר התלותי שלהם אל ילדיהם, ורק ככה תוכל להתבסס מערכת יחסים בריאה ובוגרת בין הדורות. החרב יכולה לסמל גם את ההקרבה של אשליות מכל מיני סוגים. כשהאחריות נלקחת, האגו הצעיר כבר לא יכול לחיות במחוז החלומות הבלתי אפשריים. הוא חייב לקחת את החרב כדי להפריד בין הפנטזיה לבין המציאות ולשקול את מגוון האפשרויות המושלמות שהדמיון שלו מצייר בפניו, כנגד המציאות הפגומה, החלקית, שמתקיימת בכותלי המרחב, הזמן והאנרגיה האנושית. ושלא כמו החרב, המאזניים הן דינמיות והן מציעות לשקול כל אירוע אינדיבידואלי כחוויה ייחודית. בתי המשפט מייצרים איזשהו איזון בין האינדיבידואל לבין המדינה או לבין החברה, או בין אזרח אחד לאחר. הפתרון הנכון לבעיה משפטית לא נקבע על ידי סרגל מדידה. התובע שמנצח בתביעה לא יכול לקבל בחזרה את מה שהוא איבד, בין אם מדובר ברכוש שנפגע, בבריאות שנפגע, בזמן שנלקח, או במוניטין שלו. בית המשפט יכול רק לזכות אותו בפיצוי. הטבע גם מציע פיצויים. למרות שגם פה, מה שנאבד לא יכול לחזור. למשל, כשחוש אחד נפגע, חוש אחר נהיה מחודד יותר. האיזון שנוצר זה איזון חדש מהאיזון שהיה קודם. וגם הסייקי, כמו הגוף, הוא חלק מהטבע. ולכן, באופן לא מפתיע, הוא גם פועל לפי החוקים של איזון ושל קומפנסציה. יונג תמיד דיבר על זה שהלא מודע הוא דבר שלעולם לא נדע מהי המהות שלו. מעצם היותו לא מודע. אבל מה שכן אפשר לראות זה את ההתנהגות שלו. וזה כמו שפעם הגדירו, נגיד בתקופת ההגות היהודית בימי הביניים, אז לא יכלו לדבר על אלוהים כמשהו עם תכונות. כי אלוהים זה משהו שאי אפשר להגיד עליו כלום, אבל את הפעולות שלו כן היה אפשר להגדיר ולזהות. אז הלא מודע תמיד מתנהג באופן מפצה. או מאזן, כלפי המודע. הדרך שמראה את הדבר הזה באופן הכי בהיר הוא החלום. הכוונה היא לא שהחלום מביא צורה שהיא הופכית לעמדה של התודעה, אלא שהוא מביא תמונות שמשנות את הפוזיציה של האגו, שמאזנות אותו. יונג מדגיש את זה שהחלומות שלנו הם משלימים עבור האגו. אחת הדוגמאות שהוא נתן זה למשל מישהי שבחיי היומיום היא טיפוס מרחף, חולמני, שהיא אוהבת להתעסק בעניינים ברומו של עולם ומזניחה את הצד היותר קונקרטי של החיים. אם כך, החלומות שלה ייצרו תמונה משלימה. הם יהיו מאוד קונקרטיים, ארציים, ויעמידו במרכז תכנים פרקטיים. מתוך המקום הזה, האגו שלה יכיר בצורך יותר גדול לטפל בעניינים היומיומיים. סייקי היא מערכת של ויסות עצמי, שלא מכוונת אותנו ללהיות מושלמים, אלא להיות שלמים ומאוזנים. זה יכול לקרות גם במפגש עם העולם החיצוני, למשל מנהל בהייטק שלא נהנה מהקריירה שלו, ואפילו די אומלל, ותהיה לו משאלה כמוסה לעשות משהו אחר, אבל אף פעם לא יעיז לעשות את הצעד ולקחת את הסיכון ולעזוב את העבודה שלו. אבל יום אחד יהיו קיצוצים בחברה ויפטרו אותו. ההפרדה הזאת בין העולם החיצוני ועולם הפנימי, כמו שזרקתי מקודם, היא לא ממשית, אלא היא משהו שהאגו עושה. אז השדה הזה של הלא מודע קולקטיבי הוא לא רק פנים נפשי, הוא גם חוץ נפשי. הארכיטיפים לא מתקיימים רק בתוכנו, הם גם טרנסנדנטים אלינו. ולכן אין לנו מה להיות מופתעים כשאנחנו חווים את התופעה של סינכרוניות, שזו התופעה שדנו בה ארוכות בפרק הראשון. כשיש קשר לא סיבתי בין הנפש לבין העולם החיצוני. בספר פסיכולוגיה ואלכימיה, יונג מראה איך האלכימיה צמחה כפיצוי לנקודת המבט האורתודוקסית של הנצרות. באופן דומה, הדמויות בתארות שאנחנו פוגשים יכולות להיראות כתגובה מפצה על האינטלקטואליזם הסטרילי של הכנסייה או של המדע. העלייה ברמת העניין שיש היום בדברים האלה פועלת כקאונטר בלנס לפסיכולוגיה הממוחשבת שלנו, החד משמעית, הבינארית, שקרנה עלה מאוד בעשרות השנים האחרונות. החלומות שלנו מציגים לנו תמונות זזות. הדמויות מייצרות דרמטיזציה של היבטים בעצמנו, שהחלק המודע שלנו לא מכיר בהם. כמו שתי כפות המוזניים של ג'סטיס, המודע והלא מודע נמצאים בדיאלוג תמידי, נעים בבלט של פיצוי ואיזון. ההפכים נמצאים על אותו רצף. הם מחוברים זה לזה כדי שיוכלו לתפקד, אבל הם גם מופרדים זה מזה כדי שיוכלו לתפקד. פעם לא היה את התופעה הזאת של הפכים. פעם הכל היה אחד, והאגו נבנה ונבנה, והוא זה שיצר את הכיתוב. בכל פעם שאנחנו מרגישים מתחים רגשיים, שנבנים בתוכנו, אפשר לפנות לג'סטיס ולמוזניים שלה, כדי ליצור שיווי משקל חדש שעובד. היא מלמדת אותנו שההפכים לא חייבים לסתור אחד את השני, אלא יכולים לחיות ביחד באופן יצירתי והרמוני. איזון גם לפעמים דורש פשרה, ואחד התפקידים של בית המשפט זה לא רק לייצר פשרה בין התובע לנתבע, אלא גם לגשר על הפער בין הביטוי הפנימי של האינדיבידואל לבין החוק הציבורי. והוא עושה את זה על ידי לשקול בין התחינה של האזרח לבין החוק הכתוב. באופן מפתיע, התפקיד הזה מתבצע בהצלחה לעתים יותר תכופות ממה שהדעת הצינית שלנו, ככל הנראה, תהיה על אכיפת החוק. אולי זה בגלל שג'סטיס, כפי שהיא מופיעה בתארות במסורת שלנו, היא אישה. וכאלה עניינים נופלים במחוזות הנשיים תחת הפונקציה של פילינג. בפרק על הקיסר דנו בפונקציות הקוגניטיביות ועל הציר הרציונלי שאחראי על קבלת החלטות, והוא כולל או thinking או feeling. באופן לא מתבקש, הפילינג יותר רלוונטי לנו פה מהחשיבה. אצטט משהו שג'יימס הילמן, שהיה גם אנליטיקאי יונגיאני, משהו שהוא אמר בהרצאות על הטיפולוגיה היונגיאנית, שזה כל התחום של הפונקציות הקוגניטיביות. אנחנו לעתים שוכחים שהיישום של החוק על ידי שופט הוא אופרציה של הרגש, ושהחוקים לא הומצאו רק כדי להגן על רכוש או כדי להבטיח לכהונה ולמעמד השליט את כוחם, אלא גם להעריך בעיות אנושיות קשות ומורכבות ולעשות צדק בעניינים אנושיים. ההחלטה במשפט שלמה הייתה הברקה לא דרך קשר, פטירה של קשר גורדי של מורכבויות, אלא זה היה שיפוט שנעשה על ידי רגש. בסופו של דבר, ג'סטיס אינה כרוכה בדיוק מתמטי, אלא בהרמוניה שמתעלה על מדידות. חשוב אבל להגיד שצדק מייצג את משהו כללי יותר מבית משפט. הבית משפט זה רק היבט אחד של הדבר הזה. איזשהו מושג כללי של צדק. אז אפשר לראות עוד עיקרון כמחולל צדק, וזה הקונספט של קרמה. המילה קרמה היא מילה בסנסקריט שאומרת פעולה או מעשה, אבל היא כוללת בתוכה הרבה יותר מאשר פעולות פיזיות. היא מתייחסת לעיקרון הרוחני של סיבה ותוצאה, שלכל פעולה, בין אם פיזית, מנטלית או רגשית, יש השלכות שמהדהדות דרך הזמן. בליבה שלה, קרמה מציעה שאינדיבידואליזם, כלומר שיצורים אינדיבידואליים הם אחראים למעשה שלהם ולתוצאות של המעשים שלהם. העיקרון הזה פועל דרך הרעיון של צדק קוסמי, שמעשים טובים מובילים לתוצאות טובות ומעשים שליליים מביאים לתוצאות שליליות. ההשלכות של כל מעשה יכולות להתגלם בגלגול הזה או בגלגולים עתידיים, זה כבר תלוי באסכולה ובמערכת האמונות שלה. אבל הקרמה היא חוק מוסרי או מערכת מוסרית שמושלת בעולם. ורומזת שלכל אחד יש את הכוח לעצב את הגורל של עצמו דרך הבחירות שלו. לכן, לבחור בהתנהגות ערכית היא הכרחית בשביל לרכוש קרמה חיובית וכדי לקדם את ההתפתחות האישית. היא מתייחסת לא רק לפעולות פיזיות, אלא גם לכוונות ולמוטיבציות שמאחורי כל מעשה. אפילו מחשבות וכמיהות יכולות ליצור קרמה, וזה מדגיש את החשיבות של הטוהר, של התודעה ושל הלב. הדרך שבה קרמה פועלת היא לא באופן הנאיבי שאנחנו מדמיינים, שאם עשינו מעשה טוב, אז מישהו יעשה דבר כזה בשבילנו. עצם המעשה יכול להיות התוצאה. אולי הגמול שלי על מעשה טוב הוא המעשה הטוב עצמו. ואולי אני לא אהיה מסוגלת לקבל מעשים טובים אם הקרמה שלי לא טובה. קל לראות מקרים של מישהו שלא אוהב, שלא מסוגל לקבל אהבה. אותו דבר פועל באופן הפוך גם. העונש על המעשים הרעים הם עצם המעשים הרעים. מישהו שלא נענש על ידי המדינה או על ידי החברה עדיין יענש על ידי הקרמה. יהיו כאלה שיחלקו על הדבר הזה, ובצדק, אבל גם לא. המנגנון הזה מגולל באופן כל כך עמוק ומשכנע בספר החטא ועונשו, שבו הדמות הראשית מבצעת פשע בתחילת הספר, וכל ההשתלשלות שלאחר מכן היא העינויים שהוא עובר מבלי לצאת מהחדר אפילו, מבלי שאף אחד יודע שזה מה שהוא עשה. אולי אנחנו חלק מהמנגנון הזה, בין אם נאמין בו ובין אם לא. אז צדק מייצג את קבלה, receiving, של החוקים האוניברסליים ואת היישום שלהם, בשביל להוציא לפועל את המצוינות והשלמות האנושית. היא יכולה לפעול מתוך החוק הממשלתי, דרך המצפון הפנימי, או דרך הקרמה הקוסמית. ואלו הן רק דוגמאות פרטיות של צדק, שמתקשרות למוסר, אבל גם ראינו איך דרך העיקרון הקומפנסציה של החלום, למשל, של הלא מודע, אז האיזון והשלמות האלה מושגים. בקריאה, אם נקבל את הקלף הזה, אז צדק יכולה להיות אימא או אישה בהיריון. צדק גם יכולה לייצג דמות אימהית, חזקה, דיקטטורית אולי, ומסרסת, שמביאה גזירות דין הרסניות. היא גם יכולה לייצג דרישה למושלמות, לפרפקשניזם, שהיא כל כך חזקה עד שהיא תשתק את הסובייקט במסע שלו, ותמנע ממנו מראש לעשות כל טעות שהיא. באופן דומה, ג'אסטיס לעתים מתייחסת למוסדות של המדינה, לבית המשפט, למשטרה, למשרדים מנהלתיים, שההחלטות שלהן לא ניתנות לערעור, שהן מקובעות, ושהן מעוררים בסובייקט את האיום של עונש ואשמה וחוסר עונים. לחיוב, האיכויות שלה הן של איזון. הרוחניות שלה, שהיא תופסת את משבצת 8, והרעיונות הצלולים שלה יכולים להיות בני ברית חיוניים כשאנחנו מתעמתים עם המציאות. והשיעור שג'אסטיס נותנת עם החרב והמוזניים זה שכל אחד יקבל בדיוק את מה שמגיע לו, במקביל להסיט אותו ממה שהוא לא רצוי על ידו. היא מלמדת איך לומר כן ולא, להבחין בין שיפוט אובייקטיבי וסובייקטיבי, וכדי להשיג את זה היא יודעת איך לשים את עצמה בנעליים של האחר. עוד דבר שיכולה להביא, זה כל דבר שקשור ללהפסיק להיות קורבן של העוולות שנעשו לנו על ידי ההורים שלנו, על ידי החיים, ולעבור למצב של לקיחת אחריות על הגורל שלנו. יכולה לבטא איזושהי קבלת החלטות באופן השלילי שהיא בלי שיקולים רגשיים. וכדי להביא לשיפוט מאוזן, אז צריך להביא גם את הגורם האנושי ולא רק את עולם העובדות של המחוז החשיבתי יותר. אבל הדבר הכי חשוב של צדק זה להאמין בזה שהצדק ינצח. ושדרכיו של העולם הם מסתוריים. את המסתורין הזה אנחנו נפגוש בקלף הבא. אבל קודם כל, בואו נשמע מה יש לצדק להגיד. אם הייתה מדברת, מה הייתה אומרת? שם, איפה שהרוח והחומר הן באותו המימד, שם, במקום שאינך יודע אם החומר נובע מהריק או שהריק נובע מהחומר, זה המקום של איזון נצחי, איפה שאני שוכנת. המימוש של היקום זהו הצדק שלי, שלכל גלקסיה, לכל שמש ולכל פלנטה ולכל אטום, ינבע את מה שמגיע להם. הודות לי, הקוסמוס הוא ריקוד. לכל לידה ולכל גסיסה של כוכב, יש מקום ביקום. אני מאפשרת לכל יצור להיות מה שהוא. לכל גרגיר אבק, לכל כוכב שביט ולכל אדם יש את הזכות לממש את המשימה שניתנה לו על ידי החוק העליון. הסטייה הכי קטנה מהצו הזה תאלץ אותי להכריז על העונש. זה שהסטה יסולק מן ההווה. על הטוב שתעשי לאחרים, תתוגמלי על ידי. מה שלא תתני, אני אקח ממך. כשאת הורסת ופוגעת, אני מחסלת אותך. לא רק שמוסס את החומר שלך, אני גם אמחה כל שעריות שלך בזיכרון של העולם. This is what you get. This is what you get when you mess with us. כשאני מתגלמת בגוף של אישה, האישה הופכת להיות אימא אמיתית. לידה היא נתינה של מקום, בכאן ועכשיו, לתודעה הנצחית. אני, האם הקוסמית, לוקחת את המקום שלי איפה שאוקיינוס החומר מייצר מגע עם הנשמה הלא ממשית, שמתפרקת כמו גשם כדי לתת חיים לכל חלקיק שהגיע זמנו, שנהיה צפוף מספיק. אני היא השלמות שלא דורשת שום הוספה ושום גריעה, כל מה שניתן לי כבר היה לי. כל דבר שתיקח ממני לא קיים בי מלכתחילה. כל רגע הוא מושלם. אני מסירה את כל הכוונות הסובייקטיביות מהפעולה שלי. אני מאפשרת לדברים להיות באופן בלעדי מה שהם. אני נותנת לכל דבר את מה שמגיע לו. לאינטלקט את הריק, ללב את המילוי של האהבה, למין את העונג של יצירה, ולגוף סגסוג שהוא שום דבר מאשר בריאות. ולמות החמישית, התודעה, אני נותנת את המרכז שלה, שהיא האלוהים הפנימי שלה. שלום לירח, קלף מספר 18. זהו הכוח הרצפטיבי הנשי. הירח הוא אחד מהסמלים הכי ישנים של האנושות. הוא מייצג את הארכיטיפ של האימהות והפוריות הנשית, האם הקוסמית. האיכות המהותית שלו היא רצפטיביות, טוטלית. הגוף הלווייני של הירח משקף את אור השמש במלואה. בארקנום 18 אנחנו מוצאים את עצמנו באישון הלילה, אבל זהו לילה שמואר על ידי הרצפטיביות הענבה הזאת. הירח הוא גם עולם החלומות, המחוז הדמיוני, הלא מודע, שכולם מקושרים ללילה באופן טבעי. הטארוט מצייר את הירח עם פנים, אבל הוא אינו מסתכל באופן ישיר עלינו. הוא סהר בפרופיל. חלק ממנו בלתי נראה לנו. במובן הזה הירח מסמל את התעלומות של הנפש, התהליך הסודי של עיכול, של עיבוד, כל מה שקורה בפנים ושחבוי. הפנים שלו הם אינם פנים של אישה צעירה, אלא של משהו עתיק יותר, אולי חוכמה עתיקה שבוהקת דרך הקרניים הכתומות שלו, שבוקעות לסירוגין עם הקרניים האדומות ברקע. הן מצביעות על חיוניות ועל פוריות מוחלטת, כזו שמוכלת ונסתרת. מקדימה, השמיים הכחולים הם דומיננטיים, וזה מסמל רוחניות ואינטואיציה. הירח מחובר למקצבים הטבעיים, למים, לגאות ולשפל, למחזור החודשי, למעבר בין החיים והמוות. מילות המפתח של הירח זה לילה, אינטואיציה, נשיות, אם קוסמית, חלום, רצפטיביות, שיקוף, מסתורין, משיכה, דמיון, מגנטיות, עיכול, שיגעון, שירה, אי-וודאות ופאזות. זה קלף מאוד מורכב. יש בו הרבה אלמנטים, אז נתחיל מלהסתכל על מה שקורה מתחת לירח עצמו, ואנחנו רואים שתי חיות שעומדות זו מול זו, כשברקע יש שני מגדלים. החיות האלו הן ככל הנראה כלבים, אבל הן עשויות להיות גם זאבים, או אולי כלב וזאב. הן מייללות אל הירח וניזונות ממנו, מהטיפות הצבעוניות שמשתחררות ממנו. אפשר לראות את זה בתור סמל לשני אחים, אוהבים או שונאים או מתחרים, שדורשים מזון מאימא שלהם. בעל החיים בצבע תכלת מייצג ישות רוחנית, וזה שבצבע אור מייצג כמובן חיה ארצית. וגם פה מופיע העניין של 8, הריבוע הכפול, יש לנו גם ארציות וגם שמימיות. במגדל הימני יש 3 מדרגות לבנות שהן מובילות אליו, כמו אלה שפגשנו בקלף של The Tower, אבל כאן המגדל סגור, ואפילו הוא מוקף בחומת השנבים. אפשר להסיק מזה שהגוף החומרי מופנה כלפי פעולה ואין לו דחף לקבל, אלא אם כן זה מגיע דרך הרוח, שמסומלת על ידי החיה השנייה. אפשר לשים לב גם שלכל חיה יש אוזן בצבע המשלים שלה, כמו שמוכר מהאין והיינג. כל קוטב מכיל בתוכו את הרעיון של הקוטב השני. בין הכלבים יש מישור שמחולק ל3 רמות. הרמה העליונה היא בצבע ירוק עמוק, היא זו שהירח זורח מעליה. אולי היא מתכתבת עם התודעה הרצפטיבית שנמצאת במדיטציה עמוקה. הרמה האמצעית מתכתבת עם זו שהכלבים עומדים עליה, ואיפה שהצמחים צומחים, וזה מייצג חיים רגשיים עשירים. והרמה התחתונה שהכי קרובה למים מתקשרת לעיכול העמוק של המימד המיני והחומרי. החלק התחתון של הקלף הוא מים, אבל גוף המים הזה מרובע וזה נראה כמו בריכת שחייה, אבל רואים שם גלים ותזוזה שמעלה בפנינו את העניין של גאות ושפל. במרכז שלה יש אקרב, שיכול להתאפס כסמל של האגו ששואף להיות במגע עם הירח, עם הלא מודע. אבל המגע הזה כבר קיים, שכן, האקרב והירח חולקים את אותם הצבעים. בעצם כל בעלי החיים בקלף הזה כמהים לקשר עם הירח, בין אם הם מודעים לזה ובין אם לא. וכמו הנחש, שהקרב חייב להשיל את האור שלו, את השריון שלו, כשהוא צומח, משום שהקליפה שלו לא צומחת ביחד איתו. על פי יונג, הוא מייצג את החלקים בנפש שקשה לנו לבוא במגע איתם, כמו הרבה דברים, אז אולי הוא יכול גם לייצג את ההפך מהאגו, את הלא מודע. אבל כך או כך מורגש שיש פה קשר בין שני הרכיבים האלה. בקלף אפשר לראות אותו או ממבט מהצד שבו הוא שוחה בעומקים, או ממבט על שהוא צף מעל המים. אפשר גם לראות שיש לו שני כדורים שהוא נושא איתו בצוותות שלו. ללא מודע יש מה להציע לאגו, ולאגו יש מה להציע ללא מודע בעבודה הרוחנית שלו. ולכן תלוי איך נסתכל על הקלף הזה. הוא... מה ש... הזווית שאליה ניגש, אבל זה בכל זאת, היא תיתן לנו תקשורת עמוקה ואינטואיטיבית, או התבודדות והפרדה. אם נספור את הקווים משני צידי הכותרת של ללון, נמצא שבצד השמאלי יש 10 קווים ובצד הימני 12 קווים. זה משהו שאין בכל קלף בתארות, אבל אולי הכוונה פה היא לתקשר עם עוד קלפים במייג'ור ארקנה. עם קלף 10, שזה גלגל המזלות שטרם פגשנו, אבל גם בו יש 3 בעלי חיים, שעוד לא מצאו את הכוח לזוז ולהתחיל. את הקלף ה-12 אנחנו מכירים כבר, זה האיש התלוי, הוא קרוב מאוד לירח. הוא גם מייצג הפסקה ועיכול רוחני ומצב רצפטיבי. אבל בירח המצב הרצפטיבי הוא אוניברסלי. הקלף של הירח הוא בסך הכל די ספוקי. בעולם של הירח צריך אומץ, כי ברגע שנכנסים אליו, אי אפשר לחזור אחורה. ככה זה כשנכנסים אל הלא מודע. הסכנה של הקלף הזה היא שיגעון, ולא סתם הגיע הביטוי לונטיק, שבא לתאר מישהו שאיבד את השפיות שלו או את האיזון שלו. כי הרי פעם האמינו שכל הכוחות בטבע מונעים על ידי הירח ומושפעים ממנו, כולל הנפש האנושית. וכמו ים שלא מאוזן, גם הנפש יכולה להפוך לסוערת מאוד, אז מישהו שמושפע יותר מדי מהירח היו מכנים בתור לון או לונטיק. ובכל זאת, כל מה שאפשר לעשות פה זה להיכנע לגורל, להתמסר לכוחות הגדולים שפועלים עלינו, כפי שהירח עושה. זהו רגע האמת עבור הגיבור. רגע של טרור ושל השתאות. החוויה הזו מוכרת לכל מי שעזב את הטריטוריה המוכרת לתוך תהליך של self-realization. המיסטיקנים קוראים לזה The Dark Night of the Soul. הכלבים פה יכולים גם לייצג את כלבי השמירה של ה-Underworld, כמו קרברוס במיתולוגיה היוונית, וגם בשאול הוודי, המחוז של ימה, היה שמור על ידי שני כלבים. במקום הזה אין את האוריינטציה של האגו, ואפשר למצוא את הדרך רק על ידי קנייה לטבע, לכוחות הגדולים באינסטינקטים שלנו, ולכוחות של האינסוף, שהם גדולים איתנו מיליוני מונים. הקנייה זה מה שמאפיין את האיש התלוי, ששם הוא נכנע למצב פסיכולוגי, ופה הקנייה היא ללא נודע מוחלט, לאינסטינקטים ולליבה הכמוסה ביותר של הנפש. האגו, שהוא הגיבור, צריך להשיל את השריון שלו שהגן עליו מאז ומתמיד כדי לעבור התפתחות באבולוציה הנפשית. אבל פה המשקל כבד מדי בשבילו, ותוך כדי הרצון להתפתח הוא מתנגד לשינוי. המצב הזה בלתי אפשרי, בלי עוגן להתעמך בו. מהו העוגן היסודי ביותר שנצליח למצוא גם בעולמות שבהם החוקים הבסיסיים ביותר שאנחנו מכירים לא תקפים? זו שאלה פתוחה, אבל אני יכולה להציע משהו ששמעתי בכל מיני אגדות ו... עדויות שיכול לעבוד, והדבר הזה קשור באלמותיות. בתרבויות הפרימיטיביות, יצורים עם דם קר כמו הקרב, לעתים ייצגו אלמותיות וסוגדים להם כמו לאלים. הרעיון של נשמה שלא יכולה למות היא כנראה אחד הדברים היחידים שיכולים לעזור לאגו להרפות. אם היינו יודעים בוודאות שאנחנו לא יכולים למות, לא היינו כל כך מפחדים להשתנות ולהרפות, להתמסר ולסמוך. במילים אחרות, הרעיון שאנחנו מחוברים למשהו נצחי, שאנחנו באמת חלק ממנו, ולא נפרדים ממנו. ואנחנו יכולים לסמוך על זה שאנחנו מוחזקים. יונג האמין בכך שהחיים הם לא משהו ליניארי, הם לא תופעה שיש לה התחלה וסוף. הוא ראה את החיים כתופעה מעגלית, שהחיים הפיזיים הם רק מופע שלה, והנשמה ממשיכה לנצח. אבל אולי צריך עוד משהו. ואולי הדבר הזה זה משמעות, שיש משמעות לכל תהליך, לכל התפתחות, לכל מוות ולידה מחדש. האתגר הוא שכדי למצוא אותה צריך קודם כל להתמסר אליה, כמו לאמונה. הדבר הזה הוא מעגל שמזין את עצמו, כי ככל שאחת מאמינה יותר במשמעות, ככה משמעות יותר מוכיחה את עצמה בפניה, ולכן היא מאמינה בה יותר, וכן הלאה. כשנפגשים עם הקלף הזה, כמעט לכל אחד קשה למצוא את דרכו אליו. בהתחלה התגובה היא אימה וחוסר יכולת לנוע. מי שמגיע למקום הזה לא מצליחה להזדהות עם היצורים שהיא פוגשת שם, עם הכלבים, עם הקרב, הם זרים ומאיימים עליה, והיא לא מאמינה שיש דרך לחצות את הנהר הזה. ואז היא מרגישה מדוקת ורוצה לרוץ הביתה בחזרה. ובכל זאת, המגדלים באופק מפתים מאוד ומעוררים דחף להתקדם לכיוון שלהם, לגלות מה שוכן בהם ומעבר להם. אבל אין דרך לעקוף את המסלול היחיד להגיע אליהם. אין דרך קיצור ואין מעקף. אני אשמח לשתף בסשן של דמיון פעיל שהיה לי, שמייצג את הקלף הזה עבורי. שכבתי באמצע הלילה, בשדה. היה חושך מצמית. כל מה שיכולתי להבחין בו זה צללים של שורת ברושים שעמדה מולי במרחק. השמיים היו סגולים מרוב שהם היו קיים. לפתע התחיל להבהב אור עגול וחלבים מהשמיים שקרה לי לבוא. פחדתי ללכת אל האור, והלכתי לכיוון השני, דווקא לאיפה שחשוך. קול מסוים הנחה אותי ללכת לכיוון האור ולא לפחד. כהצעה עדינה. הלכתי לכיוון העיגול שהלך וגדל וגדל. פתאום העיגול הלבן הפך להיות פנים לבנים ועדינים של אישה בשמיים. העיניים שלה היו עצומות והיא בוהקת מלבן כמו פסל משיש של אלה יווניה. גיליתי שהיא זו שעמדה מאחורי האור הזה. ואולי האישה הזו היא בכלל אני. ככל שהתקרבתי לאור הלבן, הבנתי את הפחד שלי ממנו, שאני פוחדת לא מהחושך, אלא ממה שיוצא לאור. אחד הציטוטים המפורסמים של יונג הוא שאי אפשר לקבל הערה על ידי לדמיין דמויות מאור, אלא להפוך את החושך למודע. גם אחרי שחוצים את המים של הירח, לעולם לא נגיע לירח עצמו. הירח הוא הדבר שמכוון אותנו לצלול לעולם של הלא מודע ולזרוח מתוכו בחזרה. הוא האידאה. באמצעותו נצלול ונביא עוד משהו לאור שנטמיע בתוך המודע. באמצעות אנרגיות נוספות, כמו של הקיסר או של סטרנגת. הלא מודע תמיד יישאר לא מודע, וגם אם ננחת על הירח, הסודות שלו עדיין לא התגלו. אלת הירח לא יכולה לתת את עצמה לאף אחד. המהות שלה היא שיקוף. היא זו ששולחת לנו את החלומות שלנו ונותנת תמונת מראה של התודעה שלנו. So I can fit inside. בקריאה, הקלף הזה התייחס באופן כללי לעולם של האם, לאספקטים של הלא מודע, לאינטואיציה, לתעלומה אישית. אפשר לכוון את הקריאה לכיוון מערכת יחסים של הסובייקט עם אמא שלו, או שלה, או עם הקונספט של נשיות. לאישה הקלף הזה יכול להיות סימן להבנה עמוקה. לגבר זה יכולה להיות הצעה לאמץ לעצמו תכונות נשיות, כמו רגישות ואינטואיציה. הירח הוא סימן טוב לכל מי שרוצה להתמסר לשירה, לקריאת טארוט, ולכל התחומים שמבוססים על רצפטיביות ואינטואיציה ויכולת להכין ניגודים. יותר נכון, לעולם שבו הניגודים מתאחדים. באותה מידה, מה שמהדהד בירח זה פחד מהחושך, מסיוטים ומכל מיני דאגות שקשורות ללא נודע, לפעמים ללא רסן. זה יכול לסמל חרדות שלא מוגדרות טוב, שלא ברור מה המקור שלהן. אבל גם מסע מעבר לים, או הגעה לנמל מרוחה כלשהו. הוא נוטה לכיוון חלום בהקיץ, ולכל המצבים של הנשמה שבדרך כלל מקושרים עם טבע שהוא לונטיק או לונר. אבל האוצר הכי גדול של הירח זה הפוטנציאל הרצפטיבי האינסופי שלו. 20 more seconds and I could have been a man. Lily lived living in the Holocene way. It was an old instinct of the blind woman whatever else in a spy. הייתה מדברת. אתה מבקש ממני להסביר את עצמי, אבל אני רחוקה ממילים, מהיגיון, ממחשבה ומאינטלקט. אני סוד שלא ניתן לבטא. אני התחלה, היכן שכל הידע העמוק מתחיל. כשאתה תובל את עצמך במים השקטים שלי בלי לבקש דבר, בלי לנסות להגדיר שום דבר. כשאתה מוכן לצאת מגבולות האור, שם אתה פוגש את הידע העמוק הזה. ככל שאתה מגיע עמוק יותר, כך משיכתך אליי גדולה יותר. אין בי שום דבר צלול ואני חסרה תחתית. אני ביצה של עושר בלתי ניתן למדידה. אני מכילה את כל הטוטמים, האלים הפרי-היסטוריים, האוצרות של כל הזמנים שעברו ואלה שעוד עתידים להיות. מעבר ללא מודע, אני היצירה עצמה. אני נהדרת מכל הגדרה. אני יודעת שאנשים סגדו לי מאז ומתמיד. מאז שבני אדם פיתחו ניצוץ של תודעה. הם הזדהו איתי. כמו לב כסוף מושלם, אני מנצנצת בלילה המכוסה בחושך. הייתי האור שבני אדם חשדו שהם הולך בעומקים של הנשמה שלהם. שם, היכן שישויות חמדניות שוכנות ומחכות לניצוץ הכי קטן של תודעה, ממדים של שיגעון, בדידות מוחלטת, דליריום כפוא, לשקט הכואב הזה אני קוראת שירה. זיהיתי שכדי להיות, עליי ללכת לאן שאינני. מספר 8 הוא לכאורה הסוף של מסע הטארוט. הגענו לרמה של שלמות שהושגה, איפה שאין מה להוסיף ואין מה לגרוע. במקרה של קלף הירח, השלמות הזו היה קיבוץ של עצמו, והיכולת לחיות באפלה כדי שהוא יוכל לשקף את האור של השמש. זהו המצב הרצפטיבי, הטהור ביותר, הנשגב ביותר, אפילו אם המטרה שלו היא לשלוט בתנועה של הגלים. לעומת זאת, הריסיבינג של ג'סטיס הוא של החוקים האוניברסליים. עם המשימה של לגלם אותם וליישם אותם ברמה שאפשרית מבחינה אנושית. מצוינות, במקום פרפקציוניזם. ג'סטיס בלי הירח בסיכון לאבד את הראייה של המימד הקוסמי והרצפטיבי, ועל ידי כך להפוך ללא סובלנית, למתקננת, שמציבה סטנדרט אחיד לכל דבר. לעומת זאת, הירח בלי צדק והעיגון שלה במציאות יכולה ללכת לאיבוד בחושך שהיא מגיעה ממנו ולהפוך למנלקוליות, לשיגעון ולצער. הירח משתנה כל הזמן, בזמן שצדק היא בלתי ניתנת לשינוי. ואנחנו יודעים שזה לא הסוף, ושיש לנו עוד כמה ישויות לפגוש במספרים 9 ו-10, ואיך לא בקלף האחרון שלנו, של The World. אבל לפני שנמשיך לפרק הבא, אז אני רק רציתי לספר על המפגש שלי עם הרמה השמינית של הטארוט, ששם מצאתי את האתגר הכי גדול להכיל את הניגודים האלה. כי 8 הרי מבשר על הגל השלמות, זה מצב שאין יותר מה לעשות בו, וזו חוויה שאני בחיים לא חוויתי, עד שהגעתי לפה, ממש לשבועות האלה שבהם התעסקתי עם 8. אם עד עכשיו ראיתי את האדם ואת עצמי בפרט כמישהי שחותרת לממש את עצמה ובחיים לא תצליח, כאיזשהו אובייקט שתמיד אפשר לשנות, לשפר, לתקן, לדייק, לבנות, ללמוד, אז פתאום הצלחתי לראות מודל אחר. גיליתי שהדבר השלם הזה שאני חותרת אליו כבר קיים, וזו כבר אני. אני נובעת מהדבר המושלם הזה, והוא פועל דרכי באמצעות פיצוי ואיזון. השלם והמושלם נהיים אותה מילה ברגע הזה. בכל פעם שנדמה לי שחסר לי משהו, או שיש לי עודף של משהו, אז מאחורי הקלעים צדק שוקלת את עם המוזניים שלה ומוציאה לפועל עם החרב. את הדרך לפצות על המצב הזה ולהחזיר אותי לשלמות. החיים קורים ברגע הזה שהאיזון מופר. כשקר לי למשל, אני מחפשת חום. כל ספר שאני בוחרת לקרוא, כל בן אדם שאני בוחרת להכיר, זה כדי לפצות על הפרה באיזון. עכשיו, כמובן שמדובר במערכת מאוד מורכבת ולא כל כך פשטנית כמו שאני מתארת. ודברים שהם לא רק מתחילים ומסתיימים בי ובנפש שלי, אלא קשורים לכל העולם. אני בוחרת לעשות דברים שגם לא מאוזנים בעולם, כפי שנדמה לי. כשעשיתי משהו רע, הפיצוי הוא לא מעשה טוב שאני אעשה, אלא עצם זה שאני עצובה מזה שפגעתי במישהו. אבל המודל הוא בגדול, זה שהכל כבר מושלם, ושיש תזוזות איטיות ממנו, שכל פעם חוזרים אליו, אבל זה לא איזשהו משהו בלתי אפשרי שמחכה בסוף הדרך, זה משהו שכבר קורה עכשיו, רק צריך לראות את זה ולהסתכל על זה. והתזוזה ממנו היא זאת שבשבילה אנחנו חיים. התזוזה ממנו והשיבה אליו. אז תודה לכם, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה לצדק ולירח.